ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו בוירא, אנחנו תמיד לומדים סדרה ב' כפי הזמן שאנחנו מספיקים להתבונן. הרב צבי יהודה חוזר על היסוד שלו הרבה פעמים בספר בראשית, שזה כאן סעיף אחד לפנינו, אותו ציווי של הנביא להתבונן, הביטו אל צור חוצבתם לאברהם אביכם, מסרת יכוליכם, להתבונן אל האבות, להתבונן אל האבות ולימוד מדרכם. התורה עושה מזה תורה שלמה, נכון? ספר בראשית כל כך מעריך בענייני האבות, וכנראה יש לזה תועלת, יש לזה חשיבות. אז החשיבות שכולם מכירים זה רש"י הראשון לארץ וכולי. הרב צבי יהודה מדבר הרבה פעמים אל המבט, אל דרכי האבות, כמו שהוא מנתח את שלושת האבות היוצרים בעצם את הזהות הישראלית שלנו. וכאן הוא חוזר שוב בסעיף 2, נדלג עליו, על אותו יסוד שבשבוע שעבר טיפה הערכנו בזה יותר, אותו יסוד שהרב צבי יהודה מדבר על הזוגיות, איך שהתורה בנויה בשיטתו, בזוגיות הזו שבה מופיעים העניינים שהתורה רוצה ללמד אותנו בשתי פרשיות. הוא מראה את זה בכל התורה כולה. וכאן נעבור לשלוש, זה בעצם לך לחוויירה. אחרי בראשית ונוח שהן פרשות כלליות, כלל אנושיות, מגיע עניינו של עם ישראל, עניינו של עם ישראל שגם הוא מתחלק לשניים. באופן הכללי פוגשים אנחנו את אברהם אבינו בפרשת לך לך, ופרשת וירא יותר בעצם עוסקת התורה בפרטים. כך בעצם הוא מסביר את הזוגיות, שזה עניין פנימי בעצם, אבל הוא מסביר באופן כללי. זה פרשת הראשונה מסבירה את עצם הדבר, שבוע שעבר הוא קרא לזה אולי אובייקטיבי וסובייקטיבי, אבל יותר אני חושב מובן העניין של כלל והתפרטות. ומכאן נתחיל ללמוד מ3. לכן לך לך וירא עם שתי הפרשיות של אברהם אבינו. קודם כל פרשת לך לך, עצם העובדה של הופעת הענק הזה, האדם הגדול בענקים, כך חז"ל קוראים לאברהם אבינו, איך הרמב"ם קורא לו? עמודו של עולם. אברהם אבינו מתואר בהלכות עבודה זרה לרמב"ם, מתואר אברהם אבינו בפועלו. בעצם הוא מתאר את המהלך הרוחני שבעולם, עולם של עבודה זרה, עולם של אלילות. אנחנו יודעים שחז"ל מחלקים לנו את העולם בסרט ראש השנה ל-6,000 שנה שהעולם קיים, שהם 2,000 תור, 2,000 תורה, 2,000 של משיח. מתי מתחילים 2,000 של תורה? איך לא התבלבלת? למה לא אמרת ממתן תורה?
כי גם אברהם אבינו למד תורה. לימד, חומרים
פה. באיזה שנה אברהם אבינו פועל?
1948.
איך אתה זוכר את זה? 1948, זה קל מספר שאנחנו צריכים לזכור, נכון?
מספר שלם.
והרב אבינו הביא פה למטה, מי שככה לא זוכר, הרב אבינו הביא את הפירוט. האדם הראשון היה שהיה אברהם בן 52, היא כ-2,000 שנה. פילי פלאות, נכון? את הנפש אשר עשו בחרן, אברהם בן 52, כמניין בן. אברהם אבינו בעצם כאן, כשהוא מתחיל לעשות הנפש אשר עשו בחרן, הוא סוגר את 2,000 שנה של תור. 2,000 שנה של תור, בעצם זה 2000 שנה של בירור של העולם. מושג תורו זה מושג צריך הבנה. אבל 2000 שנה בעצם זה עולם בלא תורה. 2000 שנה זה עולם בלא התגלות תוכן העולם. עולם של תורו. ואז למה אברהם אבינו זה 2000 של תורה? ומתן תורה צריך את 2000 של תורה. למה אברהם אבינו? גילות השם בעולם, זה עדיין לאלפיים של תורה. משיח. אז זה גם תמי, אני שנת 5000 לבריאת העולם. כמה שנים עברו מאז?
5.
תשעה.
אלף שנה בעצם. לא. תשעה. אם אתה שתחילו לשנות משיח, כמה שנים עברו?
תשעה.
כאילו
זה אל, לא?
אנחנו עכשיו
1500
שנים.
זה לא
אל אלפים תשעים. עברו איתם אלף שנים כבר.
לא כבר, תזכור. 2000 תורו, גמרת ב-2000. 2000 של תורה גמרת ב-4000. 1050 זה 1000. אנחנו ב-1060. אז 1700 תשעים, 774. כבר 1774 שנה ב-2000 של משיח.
אבל שאלה. למה?
מה פשט? איך רב מסביר את זה?
עוד
פעם, 2000 של משיח כבר התחילו לפני 1700 שנה.
משיח,
מה נובד? התהליך. אז מתחיל התהליך של משיח משנת תחילת שנת 5000, ומתחיל תהליך של תורה מתחילת שנת 2000, שמתחיל אברהם אבינו. אבל זה יותר עמוק. מה מתחיל עם אברהם אבינו? מתחיל עם אברהם אבינו.
כל התורה.
גילוי השם.
גילוי השם.
בחירה בעם ישראל.
בעצם עם ישראל מתגלה ב-2000. אז תגידו, אבל עם ישראל עוד לא קיבל תורה.
שאלה. אם ב-2000 השניים אין תור, כאילו כביכול הפסיק התור, אז למה ב-2000 אחרים נפסיקה התורה? ואז התחיל משיח. למה כל 2000, האם ה-2000 זה גם תוהו, האם ב-2000 אחרים זה גם תוהו, גם תורה וגם משיח? או, ועכשיו יש לנו גם תורה וגם משיח. אבל אין תוהו.
שאלה טובה. זה לא יכול להיות קורלציה. זאת אומרת, 2000 של משיח זה נבנה על 2000 של תורה. אין 2000 של משיח בלי 2000 של תורה. ו-2000 של תורה נבנה על 2000 של תוהו. כמו שאדם היה צריך להיות, אדם נברא, כתוב בחז"ל, מובא במרן, במסכת ראש השנה, שאותו סדר של יום השישי זה האלף השישי. בריאת האדם זה גם עובר תהליכים, נהיה גולם, מקבל נשמה. אז גם העולם בכללותו, יש לו זמן של גולם, יש לו זמן של נשמה, יש לו זמן של תיקון. החלק הראשון הוא החלק של הבריאה הגולמית שלו. מושג תוהו יותר ברור. הרמב״ם מברר את זה בתוהו ובוהו, אבל זה מושג יותר פנימי, מושג של נשמות של תוהו, עולם התוהו. אבל זה עולם לא מבורר עוד. אמנם היה נוח, אבל זה עדיין לא 2000 של תורה. 2000 של תורה מתחיל עניינו של עם ישראל להיות. אומר צבי יהודה, האדם הגדול בענקים מופיע, הוא תופעה חדשה בעולם ובדורות. בריאה חדשה. אין לתולדות השמיים והארץ באי בר עם, דרשו חז"ל, לאברהם, זאת אומרת, כאילו יש איזו בריאה חדשה ברגע שאברהם אבינו מתחיל להיות. יש איזשהו מהלך יותר מתוקן בעולם. וכאן הוא מביא את לשון הרמב״ם. אני הרבה פעמים שמעתי, אם הוא היה מדבר על הלכות עבודה זרה של הרמב״ם, שמתאר את המהלך העולמי. בפרט מהלך הידיעות בישראל, שאני מסביר מה קורה בעולם. אבל אברהם אבינו הוא בעצם תובע, הרמב"ם, סליחה, מגדיר את התהליך של העולם. ושם יש לו הגדרה נפלאה לעניין. ושם הוא כותב איך היה העולם, איך היה העולם, איך היה אברהם. תראו ב-31, התחיל לעמוד, זה לשון הרמב"ם, התחיל לעמוד ולקרוא בקול גדול לכל העולם. ולהודיעם שיש שם אלוה אחד לכל העולם, ולא ראוי לעבוד, והיה מהלך וקורא ומקבץ העם מעיר לעיר, ממלכה לממלכה. איזה אנרגיות של אברהם אבינו עד שהגיע לארץ כנען, והוא קורא שאמר ויקרא שם בשם השם אלוהי עולם, אל עולם. כיוון שהיו עם, לזה התכוונתי, כיוון שהיו עם מתקבצים אליו ושואלים לו על דבריו, היה מודיע לכל אחד ואחד כפי דעתו, עד שיחזירנו לדרך האמת, עד שנתקבצו אליו אלפים. תראו מה את הסיומת הזו של הרמב״ם, קבצו אליו אלפים ורבבות, והם אנשי בית אברהם, ושתל בליבם העיקר הגדול הזה. איזה עיקר?
שיש אל אחד,
שיש אל, ויקרא בשם השם, וחיבר בו ספרים. איזה ספר אברהם אבינו חיבר?
ספר יצירה.
אני אתייחס גם לאברהם אבינו. איך אתה יודע? למדת פעם את הספר? מה? לא הבנתי.
בהקשיר הזה של הרמב״ם, זה לא הכוונה של ה-300 מסכות עבודה זרה של הרמב״ם?
אולי. לא, סתם, התכוונתי לזה, רציתי לשאול ככה, לראות משהו. יכול להיות. כל פנים, אז יהודה אומר ככה, בעצם יש פה איזשהו תהליך בעולם. אברהם אבינו הוא עמודו של עולם, פירוש הדבר שהעולם מתחיל משנת 2000. 2000 של פה מתחילים מאברהם אבינו. מאז ההופעה הגדולה הזו, מההופעה הענקית הזו, בסדר הדורות, יש ערך לכל העולם. מה שהרמב״ם טבע ביטוי עמודו של עולם, צריכים לזכור את זה. פירוש הדבר שהעולם עומד על אברהם. הרמב״ם הוא עמודו של עולם. אברהם אבינו יוצר עולם חדש. אברהם אבינו מגלה את שם השם בעולם. אברהם הוא זה המחבר את ריבונו של עולם אל העולם, קורא בשם, אל המציאות של הבריאה, של האנושות. אברהם אבינו קורא בשם השם. ומאלה העולם מגיע, בעצם יוצא מהתוהו ומגיע אל הערך. אז אני שואל את השאלה, לפני היה עולם של תוהו, ממנה מתחילה ההתבררות. כמו שנאמר, מי יאיר ממזרח צדק? זה אברהם אבינו. אברהם אבינו מגלה ממזרח צדק את הצדק בעולם. שאלת השאלה, ההופעה הזו של אברהם אבינו, מהי ההופעה הזו? איך אנחנו מסתכלים עליה? זאת אומרת, היה אדם אחד יום אחד שהוא החליט לגלות את ריבונו של עולם, את הקדוש ברוך הוא, את האלוקות בעולם. ככה צריכים לראות את זה? או יש פה משהו יותר? אנחנו מבינים את זה. להבדיל, להבדיל, שונים שלנו עם מחשבה מזיכם, אתה איזה פעול, כשאתמול איזה דריסה בירושלים, אז מתנחמים ואומרים, לא, זה, אתמול השישור אומרים, לא, הוא אדם פרטי, הוא לא, מרגיעים את הציבור, זה לא איזה התארגנות, זה אדם פרטי, קיבל יום אחד שיגעון, הוא לקח את הרפדו, ולאב דרס אנשים, אין מה להיבעל, זה לא חלק מתהליך. אברהם אבינו הוא אדם פרטי שיוחד, כמו שגננת דימדה אותנו, שמגלה את ריבונו של עולם. או אברהם אבינו שהוא מגלה את ריבונו של עולם בעולם, זה שייך למשהו גדול יותר. איפה אתה רואה את זה? איפה אתה רואה את זה? זה חומה שלה? מה כתוב בפרשה? למה השם אומר אני מתייחס אל אברהם? אם זה חומה שם, נכון? אפשר? למה השם אומר אני מתייחס אל אברהם? זוכרים? למה הקדוש ברוך הוא אומר אני לא יכול להתעלם מאברהם הזה?
כתוב לשרץ
הבן ואדם. תכף ניכנס לזה יותר עמוק. כתוב ככה, והשם אמר על חסה אני מאברהם אשר אני עושה, יש לי ידיד טוב, אני מסתיר ממנו. חסה אני מאברהם, איך אני יכול להסתיר מאברהם מה שאני רוצה לעשות? אומר רשי, לא יפה לעשות זה שלא מדעתו, נתתי לו את הארץ וכולי וכולי, ועכשיו אני אשמיד גויים ובנים ולא הודיע לאברהם שהוא אבי. ומה הנימוק? המשיך הפסוק ואומר, ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום ונברכו בגוי כל גוי. קשור לפסוק הקודם? מה המשמעות של הפסוק הזה? אז רש"י אומר, יש פה שני כיוונים. רש"י אומר, מדרש אגדה, זה הצדיק מברכה, הזכרנו אותו, בוא נגיד, אתה יודע מי זה אברהם? אברהם הוא זה וזה. פירוש שני אומר רש"י, רש"י צריכים ללמוד, נכון? רש"י אומר, הוא פשוטו, וכי ממנו אני מעלים? והרי הוא חביב לפניי להיות לגוי גדול להתברך בו. מי הוא אברהם? אברהם אבינו אני מתייחס אליו. למה אברהם אני מתייחס אליו? כי אברהם אבינו את אותה דרך שהוא עושה בתיקון העולם הוא מוליך גם לבניו, כי דעתי אם למען אשר יצב את בניו את ביתו אחריו ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. זו הסיבה שאני מתייחס אליו. עדיין אני חושב שזה לא מספיק. למה? מה ההבנה יותר עמוקה? מה היחס בין אברהם אבינו לעם ישראל?
מנהיג, הוא
אבא. אבא שלנו.
מודל לחיקוי.
מי תצטרך לשאול שאלה חריפה? הייתי שואל. מה היחס בינינו לבין אברהם אבינו? אברהם אבינו הוא, אנחנו כאילו ממשיכים אותו או שהוא מכוחנו?
אנחנו ממשיכים אותו.
אנחנו ממשיכים אותו.
גם אנחנו
ממשיכים אותו.
כי בכל שבוע, כל מה שהקדוש ברוך הוא אומר, קצת אומרים בשם אברהם, בשם מי שהתחיל אותנו, ואנחנו כביכול אמיר שלו, ואם כביכול אתה חמנו אותנו, אז אתה פוגע במה שהבטחת על אברהם.
לא הבנתי.
אנחנו המשך של כל מה ש...
אז מה אתה רוצה לומר בזה?
שהתורה מוכיחה שאנחנו המשך של אברהם.
טוב, ברור. כי נתיב למען אשר יצבד בניו אחריו. אני בוחר באברהם, הוא יצבד בניו אחריו, שמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. למה אברהם, מהו התהליך? אברהם יש לו איזשהו מעמד? אברהם אבינו הוא, מה הוא?
מודל לחיקוי.
מה? מודל לחיקוי. מודל לחיקוי. איך אתה צריך לראות אברהם? אתה רואה, את אברהם אתה צריך לראות כאיזשהו אדם, אדם מוצלח, אנחנו אומרים בוא ניקח אותו כמודל לחיקוי, או זה יותר עמוק מזה? מה? מאיזו בחינה?
הוא הנבחר.
תסביר לי מה שאתה
אומר. כי הקב"ה בורא לך לקחת מישהו אחר שימצא אותו.
כן. למה הוא הנבחר?
אי אפשר לדעת. הוא הנבחר שהיה פה שיעור עם הרב הרב
הראשון.
הוא הראשון.
אבל הוא נבחר להיות ראשון.
הוא התחיל את כל מה שאנחנו עושים
כיום. מי נבחר? הוא או אתה?
הוא. כל העם, אבל הוא היה הראשון.
אז הוא ואתה נבחרתם או הוא נבחר?
אני חושב שכולם נבחרו, אבל הוא היה הנבחר הראשון.
כתוב, אתה הוא האלוהים אשר בחרת באברהם, והוצאתו מסעור כסדים, ושם לשמו אברהם, ושאתה אמרו, מה לא פעמך? השם בחר בו.
הפסוק הזה נשמע כמו תהליך.
שבחרת באברהם.
הפסוק הזה נשמע כמו תהליך, הוא מצאת... מה, הקדוש ברוך הוא לדע שהלב של אברהם טוב? נאמן?
ממקום שבאת, שם התשובה לשאלות שלי. ישנו יסוד גדול של המהר"ל, יש בזה שתי תפיסות האמת היא. אנחנו הולכים בדרכו של המהר"ל, הרב צבי יהודה ודאי הולך בה כל הזמן. המהר"ל עומד על שאלה שהרמב"ן עומד עליה בפרשה שלנו, בפרשת לך לך. שואל הרמב"ן, למה התורה לא כתבה מי זה אברהם? למה היא לא סיפרה את ניסינו וכסדינו? יום אחד פותחים את פרשת לך לך, יהודים שנולד איזה אברהם אחד, יום אחד פותחים את לך לך ורואים שם, ויאמר השם אל אברהם, לך לך. מי זה? אומר השם אברהם, לך לך מארצך ולדודך. מי? למה שהוא ילך? למה הוא לקח אותו? אתה אומר להם אשר בחרת באברהם, למה הוא בחר בו? למה הוא בחר בו? אבל אנחנו לא יודעים למה.
הרב אמר בשביל
הקודם, קפריזה אלוקית. אמרנו פעם קפריזה אלוקית. אתה יודע את הביטוי הזה?
מה?
אתה יודע? מיד. העבדה היא אומר שפעם הרב צבי יהודה אמר לו הגדרה, קפריזה אלוקית.
מה לא?
על הבחירה באברהם אבינו, בעם ישראל. קפריזה אלוקית, נסביר את הדברים שאתם אומרים. שואל הרמב"ן, למה התורה לא מספר את ההיסטוריה של אברהם, שהוא היה צדיק, הוא עמד בניסיון ברוך כסדים, הוא היה מוכן ליפול לאש למען הקדוש ברוך הוא. אמר הרמב"ן, התורה לא תלוי בדעות עבודה זרה. התורה לא רוצה לספר שהיה מאבק על עבודה, לא רוצה, התורה אין לי מילה לספר עבודה זרה. אבל המהר"ל, בנצח ישראל פרק י' א', המפורסם והחשוב ללימוד, עומד איתנו על יסוד שצריך לחזור עליו ולשנן אותו עד בלי די. התורה בכוונה מנגידה שניים, נוח ואברהם. 10 דורות מאדם הראשון ועד נוח, 10 דורות מנוח ועד אברהם אבינו. נוח הוא בדיוק ההפוך לכאורה. למה? כי כתוב פרשה הקודמת לפני כן, אלה תלדות נוח, נוח איש צדיק תמים היה בדורותה בית אלוהים ותלך נוח. איזה יופי, סוף סוף ריבונו שלם יש לו אחד בעולם, והיה עולים את הארץ בני נשחתה. טוב, הארצות הבאים עולים לנוח, תעשה טבע, עשה לך טבע. למה? למה שיעשה טבע? כי הוא צדיק, כולם רשעים, נכון? ואצל אברהם אבינו זה לא כתוב. למה? למה לא כתוב שהוא צדיק? כי הוא לא היה צדיק? או כי התורה לא רוצה להראות שהוא צדיק? כן, עכשיו תקשיב מה אני שואל. התורה לא כותבת שאברהם צדיק כי הוא לא היה צדיק? כולנו גדלנו במדרשים על ספרים של ילדים שאברהם אבינו היה צדיק ונלחם באבא שלו ושובר את הפסלים, והרמב"ם אומר שהוא מלמד אברהם אבינו מגיע את הזה, והרמב"ם כותב כאן שהיו לו אלפים מבית אברהם, אנשי בית אברהם, אלפים ורבבות. אז אברהם היה צדיק, אז למה התורה מעלימה את הכל? בכלל זאת שאלה בעיניי. למה התורה, הדרך של התורה, תחשבו על זה, זה לא לעכשיו, זה גלישה גדולה מדי. התורה נותנת לנו מקום הרבה פעמים להתבלבל, היא לא מספרת לנו דברים שהיא יודעת, מספרת לנו היה יותר קל. התורה משאירה משהו לנו לבחירה שלנו.
מה?
אין סוף דוגמאות לעניין. היא משאירה לנו הרבה דברים להתבונן בהם. היא עושה, נותנת לנו את העבודה, זה חלק מהתהליך של הבחירה החופשית שלנו. והתורה לא מגלה מי זה אברהם. התורה לא מגלה מי זה אברהם, כי התורה לא רוצה, אומר המהר"ל, לגלות מי זה אברהם. כי התורה רוצה להבליט שאברהם אבינו לא נבחר כי הוא היה צדיק. בחירה באברהם אבינו היא בחירה כללית. אמרנו בשבוע שעבר את זה בעונג שבת. הבחירה בנוח היא בחירה פרטית, אומר המהר"ל. מה זה בחירה פרטית? בחירה פרטית הכוונה היא שהוא נבחר כי הוא פרט טוב. הוא בפרט היה טוב, ואם מחר יהיה גוי טוב, הוא גם ייבחר מבניו. חסידים אומרות עולם, יש לך פגיע עולם הבא. אבל אברהם אבינו, אני מקצין את זה ואני אומר, אני מחדד, אני אומר, אברהם אבינו לא נבחר כי הוא צדיק, ואברהם אבינו לא נבחר בגלל עצמו. ואברהם אבינו נבחר בגלל עם ישראל. חריפות. אברהם אבינו נבחר כי עם ישראל נבחר. לא עם ישראל נבחר כי אברהם הוא זה.
למה לא
יצא נבחר? כי אברהם אבינו מתחיל את התהליך. אברהם אבינו הוא הראשון שמתחיל, אברהם הוא אבי, מתחיל את התהליך הזה. אבל באמת, אני רוצה תכף נראה איך הוא מסדר את הדברים. כתוב פעמיים, אתה אלוהים אשר בחרת באברהם, כן? אומרים, אתה בחרתנו. זאת אומרת, אבל כביכול אברהם נבחר כחלק מתהליך. אברהם נבחר כחלק מתהליך בבחירה של עם ישראל. רב צבי יהודה, אני חוזר על זה הרבה פעמים, כי שמעתי את זה הרבה פעמים. רב צבי יהודה, אתה חוזר, אתה מבטח ונראה את זה גם. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. אני יצרתי לי עם שיש לו תפקיד בעולם. התפקיד שלו בעולם זה לגלות את התהילה של הקדוש ברוך הוא, לקרוא בשם השם. אז אפשר להגיד, כי אברהם אבינו היה צדיק והוא קרא בשם השם, ולכן ממנו יצא עם שקורא בשם השם. אבל זה לא מה שהנביא אומר. אם זה היה ככה, אז לא מתאימים דברי הנביא ישעיהו. עם זו יצרתי לי תהילתי, יספרו, אני יצרתי לי עם. אז מה זאת אומרת יצרתי לי עם? מה זאת אומרת יצרתי לי עם? מה זאת אומרת שהשם בחר בנו? השם בחר בנו, פירוש הדבר, אז מי הופתיע אותם במקומות אחרים, אז שהוא נתן לנו תפקיד, זה הכוונה. איפה בשבוע שעבר?
לא, לפני כמה שבועות.
יכול להיות.
זה אין בבחירה, כאילו בכלל זה מכוונה.
אני מסביר תמיד את זה, אני לא יודע, ראינו את זה כבר, זה נמצא בבראשית, בהמשך. אבל הבחירה שלנו, זה נכון, זה רב צידו חוזר על עצמו כל הזמן. הלימוד של סתיכות הרב צידו זה לימוד של דר, זה לא לימוד של וורטים ופירושים. זה לימוד של דר, ולכן הוא חוזר על עצמו המון פעמים. הוא היה חוזר על עצמו. בשנה האחרונה, אני לא יכול להסביר, ברור לי זה היה מכוון. בשנה האחרונה לחייו, הייתי בא כל מוצאי שבת, וכל מוצאי שבת כמעט הוא יאמר אותו השיחה, לא כי הוא יעשה נילי, חס וחליל. חס וחליל. הראש שלו עבד עד השנייה האחרונה מצוין. הוא חזר על משה ואליהו, משה ואליהו, משה ואליהו, משה ואליהו. חצי שנה האחרונה, אני לא זוכר, שנה האחרונה. אבל אין סוף פעמים משה ואליהו. מה היחס בין משה ואליהו, שני גואלים בעם ישראל. עכשיו זה היה מחנך. הוא הכניס לבריד, לתלמידים שלו, את מה שהוא רצה לחנך. הדבר הזה של בחירת עם ישראל, זה יסוד מוסד לכל ההסתכלות על עניינו של עם ישראל. ולכן הוא חוזר אליו בלי סוף. אז אני מנסה טיפה להסביר אותו, כי פה זה מופיע בקצרה. ויאמר השם אל אברהם, פתאום, בלי להזכיר מעלותיו כמו אצל נוח, נוח איש צדיק היה בדורותיו, כשם שיש ללמוד מהתוכן של דברי התורה, כך יאמר הרב צבי, יש ללמוד מהסגנון והעריכה. זה בעצם העריכה של התורה, של ריבונו של עולם. מוסבר בדברי קודשו של המהר"ל, שעד רבה, זהו הבדל היסודי בין הדבקות והשייכות לריבונו של עולם מתוך מעלות, מתוך מצבו המוסרי של האדם, נוח, או מתוך החלטה שמימית, או בלשונו של חננאל, כפריזה אלוקית, החלטה שמימית, מתוך גזירה. מה זה גזירה? המושג גזירה, לנו נראה, גזירה זה דבר מפחיד. המושג גזירה פירוש הדבר הזה, איזושהי החלטה, זה נגזר. מתוך גזירה, אתה הוא אלוהים אשר בחרת באברהם. ותוך כך נמשך אתה בחרתנו מכל העמים, כך נוצרנו על פי גזרה אלוהית. עם זו יצרתי לי תהילתי, יספר מתוך ההתאהבות בנו הבוחר במו ישראל באהבה. זאת אומרת, מה זה ההתאהבות בנו? בגלל שהיינו צדיקים? לא, ודאי שאברהם אבינו היה צדיק. נפקא מינה עצומה, אומר המהר"ל, כי גם אם עם ישראל ירד מן הדרך, הבחירה לא תיפסק מעם ישראל. זה שינוי משמעותי. אם הבחירה היא מצידנו, אם אנחנו בחרנו בריבונו של עולם, סוג הוא החליט להתחתן. ראובן ולאה מחליטים להתחתן. אז ראובן רצה את לאה, ולאה רצתה את ראובן. אינה ישר מתקדשת על לרצונה. חס וחלילה, אחרי זמן, זה אחד מהצדדים לא רוצה. זה צד השני. התורה נתנה דרך של יציאה, יכול להסכים ולהפריד. נכון? אבל ריבונו של עולם יצר מצב אחר. ריבונו של עולם יצר מצב ביולוגי כביכול בין עם ישראל לבין בעל ואישה, זה חיבור. ועם ישראל, ריבונו של עולם והקדוש ברוך הוא זה לא חיבור, אלא זה תגדירו מה? זה משהו מציאותי מוחלט. זה משהו מציאותי מוחלט. בנים אתם להשם אלוהיכם. אי אפשר להפסיק קשר של בן. בן זה מציאות אובייקטיבית שאי אפשר להפסיק אותה. התורה אומרת שהקדוש ברוך הוא בחר בנו בתואר של בנים. פירוש הדבר שהבחירה היא מכוח האב. בן בא מכוח האב, לא האבא בא אז אין פה איזושהי... למה בן צריך לכבד את אביו? כמה אבא צריך לכבד את הילדים שלו, אבל זה לא בהלכות של האחים. זה... כי צריך לכבד גם ילד, להתייחס אליו בצורה מכובדת. ולמה בן צריך לכבד את אביו? כי הבן בא יפה כוח הבן מכוח האב. אז אנחנו בנים מכוח הקדוש ברוך הוא, אומר המהר"ל, ולכן אנחנו לא יכולים להפסיק לגזור את החבל. יגיד עם ישראל, רוצים לגזור את החבל, לא רוצים להיות בנים, זה לא יעזור. ואבא יכול להגיד לא רוצה את הבן הזה? הוא לא רוצה אותו. למה הוא לא יכול?
למה צריך?
זה המצב. הוא יכול, יגיד לא רוצה אותו, זה לא יעזור לו. יוציא אותו מהבית. יש איזו משפחה שאני מכיר, אחד המושבים הדתיים במרכז, ציונים, משפחה עם בן ובן בסך הכל. הבן ירד מן הדרך. הרבה הרבה שנים היה הדבר. חיילי שבת בבית, רדיו וזה, אני יודע. אני לא אגיד את שם הרב, רק נגיד, אבא הלך לרב חשוב. שאלת אותו, הוא יכול להוציא אותו, מה לעשות, להוציא אותו מהבית. חיילי שבת, זה נורא והיום. אותו רב אמר לו, תשאיר אותו בבית. בסוף היה שהוא התחתן עם אישה מסורתית, וילדים שלו תורני. מי זה היה הרב הזה?
הרב ציודה.
לא, הרב שח דווקא. הרב שח. זאת אומרת, מה זאת אומרת? הוא אמר לו, הרב שח, הרב, יש מי שרוצה ללמוד יחס לבנים, יחפש באגרות, את האגרות של הרב זצ"ל, לרב דובר מינשטיין. הרב דובר מינשטיין זה יהודי, תמיד חכם, שהבנים שלנו יהיו קומוניסטים. עזבו את הדרך עבודת השם ונהיו אחרים מהזמן החדש. הרב כותב להם, כותב לו כל הזמן, רק באהבה, רק באהבה, רק באהבה. וזה גם בדור שלנו. יש ילדים חלילה שלפעמים נוזבים את הבתים. באהבה הוא תנצח. אהבה מנצחת. כי המציאות הזו קיימת. המציאות של אב ובן, ילד מול הוריו, היא מציאות קיימת. ועם אהבה היא קיימת. ריבונו של עולם בחר בנו, הכריח את עצמו כביכול שאנחנו נהיה הבנים שלנו והוא לא יוכל לעזוב אותם. איפה זה כתוב? איפה זה כתוב הדבר הזה שכביכול הוא הכריח את עצמו ואי אפשר, הוא לא יכול לעזוב אותם? הגמרא אומרת ש... הושע הנביא, נכון, הושע הנביא בא לריבונו של עולם, אמר לו, בניך חטאו. די, מספיק, תוציא אותם. אומר לו הקדוש ברוך הוא, קח לך אישה, אשת זנונים, ותעמיד ממנה הבנים, רוחמה, תשנה לך את השמות. בשבת דורשת את זה, דווקא אין, אני חושב. לא עמי, לא זוכר, בקיצור, שבת? אין זמן.
אני מדוע.
ואז הושע בא הקדוש ברוך הוא ליהושע, אמר לו, יאללה. עשה שלושה ילדים, נגרש אותה. יש את זנונים, לא בטוח שזה ממנו. רוב ביות אחר הבעל. אלא תוציא אותה, תגרש אותה. אמר לו, שיה, איך אני יכול לגרש אותה? אשתי, יש לי ילדים, אמא של הילדים שלי. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, אתה אומר לי לגרש את עם ישראל? אתה שיש לך יש את זנונים, שלא בטוח שהילדים האלה הם שלך, אתה לא מוכן לגרש אותם, אתה אומר לי להוציא את עם ישראל? אני קדוש ברוך הוא כביכול הכריח את עצמו, הכריח את עצמו במצב כזה שהוא לא יכול להוציא את עם ישראל. זו תשובה למי?
לנצרות.
נכון? כוזרים לומדים כולם, נכון? אז הכוזרים בהתחלה מדבר על העמדה של הנוצרי. מה העמדה של הנצרות? היה עם ישראל, אבל הם חטאו, אז עכשיו השם זרק אותם, אלוהים כביכול זרק אותם, הם אחר בנו. וזה כמובן לא יכול להיות. לא יכול להיות. איפה היה הנוקאוט הכי חזק לנצרות ב-2000 שנה האחרונות, ב-2000 של משיח?
מדינת ישראל.
1948. אברהם אבינו, 1948, שקמה מדינת ישראל. למה הוותיקן לא יכל להכיר במדינה? עד היום הוא לא רצה להיכנס, הרשע לא רצה, האפיפון לא רצה להיכנס אמרו לי, פה סיפרו לי, הישיבה, לא רוצה להיכנס לשדה התעופה. כל מיני דברים כאלה, כי הוא לא יכול לבין בשבת.
כנראה שלא, בדקתי בו גם פסוקים.
אז מה שוכר בהיתו, לא זוכר. כל פנים זה גמרא, זוכר איזה גמרא, זה דווקא. לא משנה, אבל אני
מצביע.
היום זה מה פגיע, מה כמה פעמים פעם, היום אתה תחתור בגוגל ותוציא, אתה חשוב לדעת איך ללמוד. ורצינות, אני לא צוחק. צריך לזכור שעס, אבל היום המשמעות של הדבר הזה היא פחות. צריך לזכור את כל התורה, המחן הזה. חשוב לדעת ללמוד, לדעת ללמוד, אתה מסתכל על דברים. בקיצור, לא נבין. קיצור, אז שקמה המדינה, זה מראה שזה לא נכון, שהשם לא עזב אותנו. מילאנו, השם לא עזב אותנו. הוא לא יכול לעזוב אותנו. אין המהר"ל אומר עוד דבר, למה קפה למר כגיגית? איזה דין בתורה מבטא את העניין שקפה למר כגיגית?
אונס.
יפה. שמה?
אם אדם אדם לעשות משהו...
איזה אונס? אם אדם אנס אישה, מה הדין?
אבל היא תתחתן איתה.
ולא יוכל שלחה כל ימיו. הקדוש ברוך הוא כביכול קפה את עם ישראל, כאומר המהר"ל, קפה למר כגיגית. הקדוש ברוך הוא הכריח את עצמו להיות עם עם ישראל, לא יכול לעזוב את עם ישראל. זאת אומרת שהבחירה באה לידי ביטוי בבחירה של אברהם אבינו. הבחירה בעם ישראל באה לידי ביטוי באברהם אבינו. ולכן ניצחק שאלת טוב, אתה אלוהים אשר בחרת באברהם ויוצאתו מורכז דין, ואחר כך ושמת שמו אברהם, אומר נחמיה, ומצא את הדבור נאמן לפניך. מצא את הדבור נאמן לפניך זה כאילו אחר כך היה, קודם בחרתי בו, אחר כך אמרתי, הוא באמת הוא צדיק, מצאת את לבבו נאמן לפניך. אבל אני בחרתי בו לא כי מצאתי את לבבו נאמן לפניי, אלא בחרתי בו כי בחרתי בו. זה כל כך משמעותי להבין את הבחירה של עם ישראל. אי אפשר לצאת מעם ישראל, אי אפשר לצאת מהבחירה הזאת. עם ישראל לא יכול לצאת מן הבחירה הזאת. עוד נעסוק בזה בהרבה זוויות. ומיד נקבל אברהם פקודה אלוהית, לך לך אל הארץ. ומהי הארץ? הארץ הזאת? זאת אומרת, מה אנחנו יכולים לשמוע כאן? יסוד גדול מאוד. רק אנחנו מתחילים להתעסק עם אברהם אבינו, היינו, לפי מה שדיברנו היום, זה עם עם ישראל, כי אברהם אבינו מתחיל את אלפיים של תורה ואלפיים של עם ישראל, כי עם ישראל זה תורה, הוראית וקודש הרביך ובישראל חדו. ולכן מתחילים אלפיים של תורה מאברהם אבינו, היינו ההתגלות האלוקית בעולם, שזה התורה תילדי, יספרו זאת התורה. אז אברהם אבינו מקבל דבר ראשון, ארץ. מה זה אומר לנו? זה דבר מהותי בעניין של עם ישראל, ארץ ישראל. אין עם ישראל ולא ארץ ישראל. ומה היא הארץ? הארץ הזאת, בגמרא דנית מסבירים חז"ל את הפסוק השאר, עד לא עשה ארץ וחוצות, שארץ זה ארץ ישראל, וחוצות אלו שאר ארצות, חוץ על הארץ. השמיים שמיים להשם, והארץ עדיין לבני אדם. עיקר כדור הארץ זה לא וושינגטון, זה הארץ הזאת. מה היה בארץ ישראל? מה לא היה בארץ ישראל? מבול. מה היה בארץ ישראל? נברא העולם בארץ ישראל, מירושלים, מפה נברא העולם. ארץ ישראל זה מקום של חיבור של שמיים וארץ. ארץ ישראל היא נקודת הבריאה. ארץ ישראל היא נקודת החיבור הראשונה לאלוקות. לעולם האלוקות. מאיפה מתחיל עולם? מאיפה מתחיל להתגבש עולם? מארץ ישראל, מירושלים. זה עיקרו של עולם. יש עוד ארצות מסביב, באירופה, באסיה, באפריקה, אבל אינם אלא סמטאות ופרברים של הארץ האידיאלית. אתם שומעים מאיזה מבט הרב ציוד המחנך? אני יכול להיות שמי שבא מחוץ לארץ זה מרגיז אותו. אבל אם מרגיז אותו אז זה לא בסדר.
אם הוא שאלים את הרב ציוד, תסע לפולין מה הוא היה אומר.
זה לא נוגע לעניין עכשיו. השאלה היא כזאת, מהו היחס בין ארץ ישראל לחוץ על הארץ?
מקום קדוש ולא.
אבל הוא אומר לך, כביכול כל הארץ, כל העולם, כן, כל הארץ תפלה, תפלה לארץ ישראל. אז אחד שהוא בא מארצות הברית או מאירופה, והוא יגיד, אה, לא יכול לשמוע את זה. הרב טביודה, אי אפשר לשמוע את זה. אז זה לא יהיה נכון. כי כאילו, מה, אני צריך להגן עכשיו על הכל, אני גר שם, בסדר, נכון, הורים שלי גרים שם בינתיים, מה שנבוא לארץ. נכון? אבל אני מבין את המציאות הזאת. עיקר העולם זה ארץ ישראל, ועיקר העולם זה ירושלים. אנחנו נמצאים בטבורו של עולם. אבל אני הוספתי כאן שזה דבר מהותי, שאברהם אבינו דבר ראשון מקבל הוראה ללכת אל הארץ, כי בעשך לגוי גדול זה יהיה שם, כי הבחירה הזו בעם ישראל היא רק בארץ ישראל. ועשך לגוי גדול, אברהם הוא שור של אותו חלק האנושות ששייך בייחוד לריבונו של עולם, שור של אותו חלק אנושות. לכן סדר הבריאה הוא שיהיה שייך למקום הזה, כי כל חלק אנושי שייך לחלק מן האדם, מן הארץ שנתן לבני אדם. בהנחל עליון גויים, הפרידו בני אדם, יצב גבולות עמים, למספר בני ישראל, כי חלק השם עמו, יעקב חבר נחלתו. זאת אומרת, יש לכל העם ארץ, וארץ ישראל, ועם ישראל אינו בארץ ישראל. הרמב"ן, אולי בפרשת וירא אפילו, מביא את העניין הזה. מי שיסתכל בפירוש שבל, נראה למטה זוהר. פירוש שבל זה מוסד הרב קוק, יש למטה זוהר. את אותה שייכות שהזוהר אומר, כבחינה רציונלית, אפשר גם להיות באוגנדה. מה ההבדל? העיקר שעם ישראל יוכל לחיות בשקט. אבל מי שלומד את הזוהר, מי שלומד את תורות, אז הוא יודע שאין ביטוי אחר לעם ישראל אלא בארץ ישראל. והזוהר בעצם, עכשיו מובא הזוהר שמסביר דברי הרמב"ן, שהרמב"ן בבראשית זה כל כך יסודי להבנת עם ישראל וארץ ישראל, אז הזוהר הקדוש מדבר על הבחירה של העם והארץ, על העניין הזה שגילויו של הקדוש ברוך הוא, אומר הזוהר, מתגלה בעם ישראל, מתגלה בארץ ישראל. לכן עם ישראל שייך רק לארץ ישראל, כי היכולת של ריבונו של עולם, שהוא קבע, יכול הכל, אבל הוא קבע ריבונו של עולם להתגלות על עם ישראל, וקבע להתגלות רק בארץ ישראל. ולכן בראש שנה שנפלים על גילויו של השם בעולם, מה מבקשים? על הארץ. ולכן אברהם אבינו מקבל את הציווי ליצור את אותו תהליך של עם ישראל, ועשך לגוי גדול בארץ ישראל. אברהם נכנס לארץ מיד נאחז בה, והיא מלאה עבודה זרה. לכן הוא מתחיל לקרוא בשם השם. בשם השם אל עולם, אומר הפסוק. חוזר וקורא עוד ועוד. דקלרציה כזאת. מה זה דקלרציה? זה דקלר, נכון? הצהרה כלל אנושית וכלל עולמית. פה מופיע אברהם אבינו כמחנך ענקי. פדגוג הנפלא אשר מצוות בניו את ביתו אחריו, ושמרו דרך השם. אפשר לתאר ביתו של אברהם אבינו, ההשפעה החינוכית הגדולה שהייתה שם, עבודה שלמה, משוכללת, השוטפת, שקריאה בשם השם. אברהם משפיע על האנשים ושרה על אנשים. אברהם מתגלה בנקיות פעילותו. איש רב פעלים, גיבור, לוחם נגד עבודה זרה, פעיל מאוד ואקטיביסט. למה הוא אומר את הדבר הזה? כי הרב ציודה מנגיד, מתכוון למה שהוא ילמד על יותר מאוחר, הרב ציודה מנגיד בין מידתו של אברהם למידתו של יצחק. אברהם אבינו מידתו של חסד. יצחק, הוא ידבר בהמשך, זה מידת הגבורה. אברהם אבינו מידתו חסד. חסד זה דבר מתפשט. זה חסד. עולם חסד יברא. חסד זה דבר מתפשט. אברהם אבינו בעצם, הוא כולו חסד. נתינה, אהבה, רחבות. הוא פועל בענקיות, באקטיביות שלו, בעשייה שלו, לעומת מה שנימד על יצחק, הוא פועל בעצם בכל העולם. זאת אומרת, אומר פה רב ציודה, בוא תדמיין מה זה אברהם. אברהם אבינו, אין לו עניין אחר בעולם, חוץ ממה? מגלות את השם. הוא נמצא באיזה מרוץ כל הזמן, עובר מפה, עובר משם. ערכים, הוא לא יודע מה, הוא ארגון תשובה, כל היום, בואו, תדעו, יש אלו על העולם, יש... זה עניינו בעולם. משום שזה עניינו של עם ישראל, והרב במהלך הידאו. בבחירה של עם ישראל, מונח אותו יסוד הגדול של הקריאה בשם השם. זה צריך להיות גם מונח אצלנו בעצם בכל אחד ואחד מאיתנו, דבר שצריך למלא את התוכן של החיים שלנו. מה עניינו של כל אחד ואחד מאיתנו? מה ענייננו בעולם? מה אומר הרב קליין? מה ענייננו בעולם? מה אנחנו נמצאים בשם? מה?
לעשות, לחכות את השם,
לעשות מה שהשם אומר לנו. זה העניין בעולם?
לתקן עולם במלכות שלו.
להפיץ את שלנו?
זה העניין? אתה אומר טוב, אבל תשמע מה אתה אומר, זה מאוד מחייב. נכון? מה התפקיד, מה העניין שלנו? אם ישאלו אבא טוב, אמא טובה, ברוך השם קיבלתם בן, מה אתם רוצים שיעשה בעולם? באופן אוטומטי יגיד האבא או האמא לרוב המשפחות, אני רוצה שהוא יהיה רופא. אז זה טוען? זה הולך פה עם מה שכתוב פה? אז זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא הוליד אותנו כדי שיהיו חולים ונהיה רופאים? זה לא מסתדר. לא? הקדוש ברוך הוא, זה הייעוד שהשם קבע? אז מהו הייעוד שהשם בעצם הועיד לעם ישראל ולכל אחד ואחד מאיתנו? זה בעצם לגלות את שם השם. יכול להיות שהוא יהיה רופא. הרופא הוא אמצעי לתקן עולם שבו יהיה שם השם. כי אם יהיו חולים אז לא יהיה שם השם, אם אנשים ימותו לא יהיה שם השם בעולם. אבל הייעוד הוא של כל אחד ואחד מאיתנו, זה כמו שאתה אמרת מצוין, לגלות את השם בעולם. אבל אנחנו לא חושבים ככה. אז אם ככה, ככל שאני חי יותר בתפיסה הזאת, שהיא תפיסה של מי הראשון שחי ככה? ממי? אברהם אבינו. התפיסת עולם של אברהם אבינו היא לא time is money, אלא time is גילוי השם. כל הזמן שאני חי אני צריך לחטוף עוד גילוי השם בעולם, וזה הדרך כי יצאתי דעתיו למען אשר יצווה את בניו אחריו ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. מהי דשמרו דרך השם? מהי הדרך של אברהם? לקרוא בשם השם. זוהי הדרך של אברהם אבינו. רגע, אורות, זוהי הדרך של אברהם אבינו לגלות, לקרוא בשם השם בעולם. אברהם אבינו פועל באקטיביות, בנחרצות, במרץ גדול, ללכת ממקום למקום ולקרוא בשם השם. וזה בעצם מלמד אותנו מהו ענייננו בעולם. ענייננו בעולם בעצם זה לקרוא בשם השם. אנחנו בטעות מתבלבלים בין אמצעי לבין מטרה. האמצעי הוא לא שפלוני יהיה רופא או יהיה מהנדס. מה זה לקרוא בשם השם בעולם? זה ללמוד תורה. כי התורה זה שם השם. אומר הרב זצ"ל במהלך הידר, בראשית מטעו של העם הזה אשר ידע לקרוא בשם הרעיון האלוהי הברור והטהור, כאשר ניתה העם הזה, מוסלנטה, ניתה העם הזה, איפה הוא ניתה? איפה ראשית מטעו? הוא מתחיל מאברהם אבינו, אשר ידע לקרוא בשם הרעיון האלוהי הברור והטהור, בעת אשר השלטון הכביר שהאליליות בתומתה פראותה. זאת אומרת, מה היה שולט בעולם? אותה זרה, גם האבא של אברהם אבינו. נתגלתה השאיפה להקים ציבור אנושי גדול. מה השאיפה של אברהם? להקים ציבור אנושי גדול שישמור את דרך השם לעשות צדקה ומשפט. זוהי השאיפה שבאה מכוח ההכרה הברורה והחזקה והתביעה המוסרית הכוללת להוציא את האנושיות מתוך הסבל ולהביא אותה לאור האידאה האלוקית, ולהביא את העולם לחיים שהעולם חי באור השם. זהו עניינו של אברהם אבינו, זהו עניינו של עם ישראל. אז אם נשאל, אז רגע, אז אברהם נבחר כי הוא קרא בשם השם? לא, אברהם נבחר כי הוא נבחר, כי עם ישראל נבחר לקרוא בשם השם, וזוהי דרכו של אברהם אבינו. או נגיד איזה מילים אחרות, אברהם אבינו נבחר כדי לקרוא בשם השם. וכל אחד מאיתנו שייך לאותה אומה מיוחדת שהיא נשמה אחת גדולה, שנבחרנו כדי לגלות את שם השם בעולם, כדי לפרסם את שם השם בעולם, ולכן זה צריך להנחות אותנו בכל החיים שלנו. והדרך הגדולה ביותר לגלות את שם השם בעולם זה בתורה. וכך חותם הרב צבי יהודה כדרכו את הפרשה. יש לכם צילום של כל הפרשה, אם אתם עוברים לסוף. לפני ההפטרה שם אסכם בסוף, אז בעצם הוא עשה פה דרך ארוכה כדרכו מאברהם אבינו עד עניינו של עם ישראל. אבל הוא חותם תמיד, שימו לב בתורה, ככל שנרבה מסירות נפש על שקידת התורה, יותר נזכה לגבורת התורה ולרוממות רוח, מתוך כך לגבורת התיישבות הארץ ובניינה. זכרתי את ברדי יעקב ואף את ברדי יצחק ואף את אברהם יזכור וארץ יזכור. דהיינו, התורה היא הגילוי של תהילת השם בעולם. התורה היא הגילוי האלוקי בעולם. אפשר לומר שאני מגלה את השם כי אני מחזיר בתשובה. אפשר לומר שאני מגלה את השם כי אני רופא, ולכל מי שבא אליי ואני נותן לו תרופה, אני אומר לו, תגיד שתיקח תרופה, יהי רצון מלפניך שיהיה עסק זה לי לרפואה כי רופא חינם אתה. תדע שאני אומר לך לתת תרופה, לקחת תרופה, אבל דע לך שריבונו של עולם מרפא, לא המוקסיפן. רק המוקסיפן זה הדרך שבא ריבונו של עולם, בחר להתגלות. אבל זה רופא שמגלה שם השם בעולם. נכון? ואפשר וצריך להרבות במסירות נפש על שקידת התורה, כי התורה זה המקום שבו מתגלה ריבונו של עולם ביותר בעצם בעולם. וזהו ענייננו. הם מחוברים למהות התורה, ומהות התורה זה גילוי שם השם. כי התורה כולה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. מה פירוש שמותיו של הקדוש ברוך הוא? פירוש הדבר, התגלות השם בעולם. שניים מוחזים בתלית בסוף זה. זה גילוי השם בעולם. טוב. בדרך כלל בעזרת השם זה יהיה בשש.
פשוט ללחוץ וזהו? נראה לי. איך אני עדיין לא מקליט או לא?